הקורא את המגילה מברך לפעמים שלוש ברכות על מקרא מגילה שעשה נסים ושיחיינו, וביום אינו חוזר לברך שיחיינו. הגהה ויש חוקים שח ביום מברך שיחיינו, וכן נוהגים בכל מגילות אשכנז, ולאחריה נוהגים מברך הרב בטריבנו, ואם לא ברך לא לפני אבל לא לאחריה יצא. אין לסוח בעת שקוראים מגילה, ואף הפי שיצא כבר חוזר ודרך להוציא את אחר איזה חובתו. אחר קריאת המגילה בערבית אומרים ואתה קדוש, ואומרים על הניסים בלילה וביום, ואם לא אמרו אין מחזרים אותו, ואין אומרים על הניסים אלא רק יום 14 לפרזים ו-15 למוקפים. אין קוראים ביום פורים הלל ואין לפעמים הפניהם, מוציאים ספר תורה וקוראים את פרשת ויבוא עמלק אף על פי שאין בעלת שעה פסוקים, וכופלים פסוק האחרון כדי להשלים מהעשרה. הגה ומנהג האשכנזים לכבוד פסוק האחרון של, של הפרשה, וקוראים את המגילה ואחר כך סדר קדושה. חייב כל אדם לתת לפחות שתי מתנות לשני עניים. הגה יש אומרים שיש לתת קודם פורים מחצית מן המטבע היוצא באותו מקום ובאותו זמן, זה שאין למחצית השקל. אין משלמים מעות פורים צדקה אחרת, אבל אני יכול לעשות לו כל מה שירצה. אין מזדקים מעות פורים אלא כל מי שפושט את ידו לטון נותנים לו, ומקום שנהגו לתת אף לגויים נותנים מפני דרך שלום. במקום שאין עניים יכול להקים מעות פורים מעצמו ונותנן במקום שירצה. הגהל מצווה להרבות בשולדת פורים, בשולדה אחת יוצאים איזה חובה. שולדת פורים שעשה בלילה לא יוצא איזה חובתו. במקום מקום גם בלילה ישמח להרבה קצת בשולדה. חייב למיש למשומר בפוריה עד הלילה מהרבו מאמן וברוך מזכאי. הגהל בישומים שאין צריך להשתכל כל כך אלא אשתי יותר מעט מלימודו. ואחד המלבה ואחד הממעיט מלבד שיכבד לבו לשמיים, ואין להתעמת בפורים מלבד תענית חלום. יש שנהגו ללבוש מגידי שבת ויום טוב, וכן נכון לעשות. אומר על הניסים בברכת המזון בברכת הארץ, והמחיש עודתו ביום פורים ומשך עודתו עד הלילה, אומר על הניסים בבטלת חדלת סעודה הזינן. חייב לשלוח לחברו שתי מתנות של בשר או שמיני שאר אוכלים, שנאמר משלוח מנות איש לרעהו, שתי מתנות ואיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. ואם אין לו מחליף מחברו, זה ישלח לזה סעודתו וישלח לזה סעודתו, כדי לקיים משלוח מנות איש לרעהו. אגב יש לשלוח מנות ביום ולא בלילה. אם שלח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם או מוחלו יצא. אישה חייבת לשלוח מתנות לאביונים וכן משלוח מנות, והאיש ישלח לאיש והאישה תשלח לאישה, אבל לא להפך, כדי שלא יבוא לידי ספק של קידושין. פורים מותר בעשיית מלאכה, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, מקום שנהגו לעשות עושים, וכאן ברוב המקומות נוהגים שלא לעשות, והעושה אומר עצם המלאכה באותה מלאכה לעולם, אלא אם כן הוא בניין של שמחה כדי בהתחפרות לבנו או בניין של מלאכים וכיוצא. הגהה הוא מותר לעשות כל מלאכת מצווה כגון לכתוב פסקי הלכה, וכן מותר לעשות מלאכות גמורות לצורך של פורים. אפילו במקום שנהגו לא נהגו אלא ביום מקרא מגילה בלבד, אבל לעשות שזה בזה אינו מנהג. יום 14 ויום 15 באדר אסורים בהספד ותענית לכל אדם בכל מקום, בין לבני קרחים שעושים ב-15, בין לבני העירות שעושים ב-14, והנשים מענות בהם שכולם עונות כאחת ומצפחות שמכל כף הכף, אבל לא מקוללות, שתהיה אחת מדברת וכולם עונות אחריה, נקבר המת לא מענות ולא מקוללות, אלא מקוללות. כל דברי אבלות נוהגים בחנוכה ופורים, ויש חוקים. אם חג פורים הוא מוצאי שבת, והאבל יושב בבית הכנסת בשבת ומנחה, לא יצא משם עד שיתחיל בתפילת ערבית וישמע קריאת המגילה ומחרת לא יצא מפתח ביתו. ויש מי שאומר שהאבל חייב לשלוח מנות. הגהה, אבל יש הולכים לאבל כל 12 חודש, אלא פעם אחת. ויש מי שאומר שעונים מותר בבשר ויין, משום דלה אתה עשיר ויחיד זה האבלות, ולכן עשה את זה רבים דאורייתא, לחמח בפורים. דברי קבלה ראו שהם כדברי תורה. מותר לשא אישה בפורים, הגהה בין ב-14 ובין ב-15. וכל שכן שמותר לעשות בדי לבן או ברית מילה, ומה שנהגו ללבוש פרצוצים בפורים, ויש אין עשו בדבר, שאין מקבלים בין לשמחה בלבד. וכן בני אדם שחוצים זה מזה דרך שמחה, יש אומרים שאין בזה משום לצגזול, שכך נהגו, לבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי טובי העיר. כמה דברים בענייני מגילה. כידוע, בירושלים עושים מקרא מגילה, קוראים אותה ביום 15. בשאר ערי הפרזות, בכל ארץ ישראל כמעט, קוראים ב-14. וקורה לפעמים שאדם נוסע או בירושלים לתל אביב או מתל אביב לירושלים וכיוצא. מתי עליו לעשות את הפורים? נגיד עכשיו, אדם שהוא תושב תל אביב ושמע את המגילה וקרא ביום 14, וביום 14 נסע ובא לירושלים ונשאר פה בירושלים ביום 15. בירושלמי כתוב, בין עיר שעקר לקרח מתחייב כאן וכאן. פירוש הדברים, בלעיר זה תל אביב, הוא צריך לכל 14. ועקר לקרח שנסע לירושלים, שזה קרח, שקוראים ב-15, התחייב כאן וכאן. יש לנו כלל, נקודה של עמוד השחר של אותו היום, היא הקובעת לקרות אותו פרוז או מוקף. מי יקר שמו פרוז? פרוז בין יומו נקר שמו פרוז. כך אמרו רבותינו, דרשו את זה מהפסוק, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. למה הכסילות? יהודים הפרזים, מספיק. מה זה יושבים בערי הפרזות? זה למשך, תלו פרוז בין יומו נקר שמו פרוז. זה גמרא במגילה יוטט. כן, לכן, בשביל זה אדם שהוא נמצא בתל אביב, בנקודת עלות השחר של יום 14, כלומר, ביום 5 בבוקר, שזה יום 14 באדר, אז באותה השעה שהיה בעמוד השחר היה שם, נקרא שמו פרוז בן יומו, וחייב לקרוא את המגילה ב-14. זאת אומרת, אפילו שהוא ירושלמי, אלא שנסע שם לרגל עסקיו. אם כן, בליל 14 הוא חייב לקרוא עם כולם בברכה, כלומר שדעתו הוא חושב מחר הבוקר יישאר פה ביום, בבוקר, אז אפילו שהוא חוזר באמצע היום, הוא חוזר עוד פעם לירושלים. אף הפי כן, כיוון שמקודש עמוד השחר הוא יימצא בתל אביב, אז הוא חייב בלילה גם כן, חייב בקריאת מגילה, וגם בבוקר צריך לקרוא את המגילה. אם הוא חזן, שלא יחתבו לידיעה בעצמו לקרוא את המגילה, יכול גם להוציא את אחרים מדי חובתם. שכל מי שהוא מחויב בדבר, יכול להוציא את אחרים מדי חובתם. אז לכן הוא שליח ציבור, יכול לקרוא להם שם בתל אביב. יש כאלה למשל שליחי ציבור מפורסמים פה בירושלים, ובכוונה מזמינים אותם, בכוונת חינם מזמינים אותם שם בתל אביב, שיקראו להם את המגילה. אז כיוון שהם נשארים שם ביום 14, והם נוסעים נגיד למשל יום רביעי, והם נשארים שם בליל 14, יום 14 בבוקר, רשאים לקרוא להם את המגילה ולהוציא אותם מלחובתם. למה שהם בדין פרוז בין יומון, כאשר הוא פרוז, אפילו שהוא שעה שם רק יום אחד. וזה כך אחר צהריים, הוא נוסע חזרה לירושלים. אף הפיקר כאשר הוא פרוז בין יומו, והוא חייב במגילה ביום 14, כבר שנקודת עמוד השחר הוא נשאר שם בתל אביב, וממילא יכול להוציא גם כן את האחרים את החובתם. כשיבוא לכאן, לירושלים, אז לכאורה זה מה שאומר הירושלמי, עקר דירתו מיום 14 וחזר ונהיה פה בליל 15 וב-15 בבוקר בעמוד השחר הוא פה בירושלים, אז ליל 15 גם כן מתחייב, אז הוא חייב לקרוא גם כאן וגם כאן, זה שכתוב מתחייב כאן וכאן, זה שונה הירושלמי. אבל יש מפרשים את הירושלמי, דווקא עקר דירתו והוא הדין מישהו תושב של כאן, אין לך עקר דירה יותר מזה, אבל תל אביבי שהוא נמצא בתל אביב כל הזמן ויש לו דירה בתל אביב כל הזמן, והוא היה שם ביום 14 וקרא את המגילה כדת וכדין, ובא פה אחר צהריים ביום 14, בא פה ונשאר בירושלים דור 15 ויום 15. יש אומרים שזה לא שייך לדברי הירושלמי, ושם כתוב עקר דירתו, עקר, מה זה שעקר? עקר דירתו זאת אומרת, בא בהתקשף עוד בירושלים. זה לא בא בלילה בבוקר, ושאחר כך עוד פעם חזר, עם שישי אחר הצהריים, חזר עוד פעם לעירה, ושאר מקומו, הוא לא עקר דירתו. לכן יש אומרים שזה פתור. נפקן אם נרצה פה לקרוא את המגילה ב-15, נגיד הוא שליח ציבור טוב. והוא רוצה לקרוא פה, מזמינים אותו מירושלים, מתל אביב שיבוא לירושלים, כדי שנקרא להם את המגילה. לפי האמור, כיוון שהוא לא עקר דירתו, עדיין דירתו בתל אביב, זה לא מחלף דברי הירושלמי. לא יוצא מזה ספק. לכן אם בא מפה, יכול לשמוע את המגילה. אבל להוציא את החרים מלחובתם, לא יכול להוציא את החרים מלחובתם. זה לא דומה לדור הראשון שאמרתי, ירושלמי, שהזמינו אותו קודם בתל אביב, והלך שם ונעשה פעול בין יומו, שם לא עקר, לא כתוב עקר דווקא. אז הוא היה שם, בפרוז בין יומו נקש שמו פרוז, אז יכול להוציא אותם איזה חובה ולחזור לפה עוד פעם, דירתו פה, אז חוזר עוד פעם וקרא ב-15. אבל מה שאין כן, זה שהוא תל אביבי, והוא קרא ביום 14, כבר שהיה פרוז בין יומו. אחר כך בא לפה, רוצה להוציא אותם איזה חובה, אני לא יכול להוציא אותם איזה חובה. למה? מפני כמו שאמרתי, כיוון שהוא פטור, לא כתוב עקר דירתו, כי חוזר עוד פעם במקומו, אז לכן הוא יכול להיות שיתחייב. הוא חייב לשמוע את המגילה מאחרים, אבל הוא עצמו לא יכול להוציא את אחרים מזה חובה, בהיות שזה נכנס בכלל ספק. אם פירוש ירושלמי עקר דווקא, זה לא עקר דירתו, הוא כמובן, כיוון שנמצא סוף סוף דווקא מוקף בנאומו, נחקר שמו מוקף. אז הוא גם פרוש בנאומו וגם מוקף בנאומו. זה ספק בכוונת ירושלמי, ולכן אנחנו אומרים לו, בא לפה ורוצה לעשות גם כתל פורים, גם בירושלים. אז בבקשה, שישמע מכאן מגילה מאחרים, אבל הוא עצמו לא יכול להוציא את האחרים מזה חובתם. עכשיו לא צריכים דווקא במרחק תל אביב לחמה עד תל אביב, הרי יש לנו גם רמות, ורמות בירדנו כבר במוצאי שבת הקודם, שבאמת צריכים לקרוא ב-14. אז גם כבן אדם שהוא ירושלמי ונוסע ברמות או מרמות מכאן, אז שוב אותו הדבר. אלא שדמנו אנחנו שליח ציבור ירושלמי שהוא גר פה בירושלים, והם רוצים להזמין אותו לרמות שיקרא להם את המגילה ב-14. אז הוא יכול לעשות את זה, והוא תקף קורא את המגילה וחוזר את העם הביתה. אז בליל 14 הוא רוצה לקרוא להם את המגילה ברמות ולחזור את העם הביתה. האם יכול להוציא אותם מזה חובה או לא יכול להוציא אותם מזה חובה? ובאמת, הוא לא פרוז, אפילו לא פרוז בליומו, מפני שהוא נשאר פה. אלא בליל 14, צריך הכל רוצה לקרוא להם ולחזור עוד פעם הביתה. האם יכול לעשות כן או לא? הדבר הזה שינוי במחלוקת. הריטב"א כותב בשם רבותיו, שכיוון שרבותינו דרשו בזמניהם זמנו של זה, לא כזמנו של זה, פרזים ב-14 מוקפים ב-15, לפיכך אין אחד מוציא את השני, בן עיר לא מוציא את בן קרח ובן קרח לא מוציא את בן עיר. זאת אומרת, לפי זה, בן קרח זה ירושלמי, רוצה לנסוע לרמות כדי לקרוא להם את המגילה ולחזור הביתה, אינו רשאי לעשות כן, כי הוא נמצא, הוא נקרא שמו מוקף, הוא לא נקרא שמו פרוז, אז אינו יכול ללכת לקרוא להם ברמות, כך לפי דברי הריטב"א. אבל המאירי לא אומר כך. יש באמת גרסה בירושלמי, הוא מעתיק אותה הגרסה של דו, המאירי, בפרק ב' למגילה. שם הוא כותב ככה, שם הסתפקו בירושלמי. כמה להם כל המחויב בדבר מוציא את האחרים מזה חובתם. מה דין בן עיר אם יכול להוציא בן קרח, ומה דין בן קרח אם יכול להוציא את בן עיר? זו שאלה בירושלמי. והמאירי גורס בירושלמי כך, ששם פשטו ואמרו, בן קרח יכול להוציא בן עיר, למה? בפני שבן עיר הוא קורא ב-14. הבן קרח עדיין לא יצא ידי חובתו מהמצווה של קריאת מגילה, הוא צריך לקרוא ב-15. אז עדיין יש חוב מוטל עליו, כשם שקיים עליו, כל המצוות כולם, אף על פי שיצא מוציא את אחרים ידי חובתם, בפני שיש ערבות של ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה, אפילו אדם שכבר עשה את הקידוש בבית שלו יכול לחזור עוד פעם לעשות קידוש במקום אחר כדי להוציא אותם מידי חובה. למה? שכל ישראל ערבים זה לזה, כך מסביר ראשי בראש השנה כ"ט. אז גם כן אותו דבר, יש כאן האיש הזה, יש עליו עוד חובה של לקרוא את המגילה ב-15, עדיין לא קיים את החובה שלו, עוד חובתו לא קיים אותה. אז לכן גם ב-14 יכול ללכת ולקרוא להם ב-14 להוציא אותם מידי חובה. כאין סמך לזה, בדברי התלמיד שלנו, שבזמנם שהיו קוראים הכפרים מקדימים ליום הכניסה, אומר רש"י, בין עיר היה קורא להם לבין כפר, היה קורא עושים לבני הכפרים, מוציאו אותם לרחובתם. אך כפי שבין עיר קורא ב-14, והכפרים מקדימים ליום הכניסה, ל-11, 12, 13, היה יכול בין עיר להוציא אותם לרחובה. איך יכול להוציא אותם לרחובה? הוא לא קורא ב-11, ב-12. אלא הווה אומר, כיוון שעדיין נוטלת עליו חובה שיקרא את המגילה ועוד לא יצא ממנה, אז לכן יכול להקדים ליום הכניסה להוציא אותם בני הכפרים מדי חובה. אז גם כן פה, ירושלמי שנמצא פה בירושלים, יכול לקרוא לשכונת רמות ולכת שמה ולקרוא להם, כיוון שעדיין נוטלת עליו חובה. בהפך לא, זה מצל אדם שהוא תושב רמות והיה פרוק בנימו וקרא את המגילה ויוצא לחובתו. ואחר כך רוצה לקרוא, גם יבוא פה בירושלים, להיות שליח ציבור, להוציא את הקהל הזה חובתם. זה לא יכול לעשות. למה? בן עיר כבר קיים את חובתו, וכבר עבר יומו בשר קורבנו. ולא שיש לומר, אף פי שיצא מוציא. יצא, יצא, אבל בעדיין כבר יומו כבר עבר. אז הוא לא שייך לחוב שלנו. את החוב שלו כבר פרק אותו מעליו, והוא לא שייך לדין מוקס, לכן הוא לא יכול להוציא את הירושלמי מדי חובתם. זהו הפשטות של הירושלמי כפי שמעתיק אותה בספר המאירי. הריץ בעצמו סותר את עצמו בהלכות בהלכות שלו שחבר, הוא כותב בן קרח יכול להוציא את בן עיר, בן עיר לא יכול להוציא את בן קרח, זה כמו שכותב המאירי. אז נמצא שמה שאמר הריץ בה בחידושיו הוא נסוג מזה מדברי המאירי. עכשיו חוץ מדברי המאירי, המרדכי בפירוש בשלב מסכת מגילה כותב בן עיר מוציא את בן קרח ובן קרח מוציא את בן עיר, הוא מכיר עוד יותר. אם כן נמצא למדים לגבי תושב רמות שיוציא לאדם ירושלים, זה שווים בזה המאירי והריץ בה שלא יכול להוציא, ולכן כך צריכים לעשות. אבל להפך, ירושלמי שרוצה ללכת לרמות ולהוציא אותם מדי חובתם רשאי לפי דעת המאירי והריץ בה בהלכות בהלכות כפי שחדר בו, ועם כל שכן שגם המרזכי ככה סובר, לכן שליח ציבור ירושלמי יכול להוציא איזה חובה ברמות. זה אני אומר מצד הדין, אבל נהיה טוב אל תקרא רע, כיוון שיש פקפוק בזה בחידושי הריטב"א כמו שהזכרתי. טוב הדבר שאחד מתושבי הרמות יקרא להם את המגילה. אם אין להם, יכולים לקחת לסמוך על שליח ציבור. כלומר, יש עוד שאנשים יודעים לקרוא, אבל צריך לקרוא את המגילה עם טעמיה, עם המנגינה שלה, אז לא כל אחד לאחד מסוגל לזה. אז רוצים למצוא, להביא להם איזה שליח ציבור ירושלמי, מותר שיקרא להם את תושבי הרמות ב-14, ואף פי שהוא חוזר עוד פעם תקף מיד זן בעירו בירושלים. לא ראיתי, לא יודע הרנוף. נווה יעקב קוראים ב-15, כבר בדקנו לפני 5 שנים, וראינו שהכל נמשך למקומת ירושלים, ולכן מאז כבר קבענו שיקראו ב-15. גילו קוראים גם כן ב-15. הרנוף אני לא יודע, עוד לא בדקתי שם את המצב, יש מרחק, אין מרחק, לא בדקתי אותו. אבל גילו, כמו שאמרנו, ב-15. נווה יעקב ב-15. בשאר רמות אמרנו ב-14. בינתיים. ואולי השנה הבאה, הקדוש ברוך הוא יעזור, ויבנו ירושלים החדשה עד שמה, וכל יתמלא בניינים. אם זה בניינים, אז יתחבר לירושלים, אז ירושלים בבנייה כאשר חבר אליה יחדיו, וגם הם יחזרו לקרוא ב-15 כמוני. אלה שקוראים ב-14 הם מקיימים את כל שאר המצוות גם כן ב-14. זאת אומרת, משלוח מנות ישראל, מתנות לאביונים, שעודת פורים, אז כל המצוות עושים אותם ב-14. לפי דברי הירושלמי, בין 15 שקורא ב-14 יוצא לחובתו. למה? שקריאתה ברוב העולם זה ב-14. לכן הוא הדין אותו דבר לגבי שאר המצוות, שהם שעודת פורים, שמחה ומשתה, לכן מתנות לאביונים, משלוח מנות, כל אלה הם ברוב העולם עושים אותם ב-14. אז לכן זיב את הטעמה, לפי ככה תושבי רמות יוצאים מזה חובה שכל המצוות האלה ב-14. ואם ירצו לחזור ולקרוא מידת חסידות ולקיים את כל המצוות האלה גם ב-15, תבוא עליהם ברכה. אבל מצד הדין מספיק להם ב-14. בכל הארץ כמעט כולם עושים 2 ימים, גם ב-14 וגם ב-15. כך מעיד הרב חידה על חברון, על מקומות אחרים, צפת, טבריה. טבריה זה כתוב גם בגמרא, שחזקיה בנו של רבי חייא היה קורא את המגילה ב-14 ו-15 בטבריה. למה? מפני ששם יש את הים ימה חומתה, אז השם הגמרא מתרפדת עם מגניה, אז המסקנה שמשהו קורה עם כוח הספק היה קורה גם ארבע עשר וגם חמש עשר. וכך באמת להלכה פוסק הרמב״ם וגם מרן, כל עיירות המסופקות עם מוקפות חמה ומות ישוע בן נון או לא, כשיש ספק בדבר, אז בארבע עשר קוראים בברכה, שזה ככה קוראים ברוב העולם, אז הולכים אחרי הרוב, וחמש עשר קוראים בלי ברכה. לפיכך, גם מקומות ששמותיהם מצלצלים, נגיד למשל לוד, הגמרא אומרת לוד, זו עיר שמוקפת חמה ומות ישוע בן נון. ואנחנו לא יודעים אם זו באמת עיר לוד הקודמת, או שנמלט במרחק, מרחק מה, וקראו את הלוד על שמות הלוד. אנחנו לא יודעים בדיוק שזו היא ממש עיר לוד. לכן מזה ספק לא יצאו. טוב הדבר שיקראו בלוד בארבעה עשר בברכה ובחמישה עשר בלא ברכה. גם יפו הייתה באותה בזורת הקדמונים, אבל גם כן מסופקים בה, לכן יקראו בארבעה עשר בברכה, לכן תל אביב צמודה, שהיא צמודה ליפו, מחברת היום עם יפו, וקודם הייתה מפרדת, אבל עכשיו מחברת שחד עם יפו. אז עם יפו היא קוראה בחמש עשר, זה קורא גם בתל אביב. לכן שזה יקראו בתל אביב, מקומות הסימוכים ביפו, יקראו שם בארבע עשר בברכה ובחמש עשר בלא ברכה. זה מחובר, זה מחובר יחד עם ירושלים. לא לראות את ירושלים. צריך לראות את הכפר, את המראה עמו. לא צריכים לראות את ירושלים, בהפך המצב. למשל, למה אנחנו אומרים רמות, רמות קוראים בארבע עשר? אז אומרים שרואים אותה. מה, איפה רואים אותה? צריך לראות אותה מירושלים. איפה ירושלים? לא ירושלים החדשה. אנחנו כולנו סמוכים על שולחן אחרים. אנחנו סמוכים על שולחנה של עיר עתיקה. ששם החומה, איפה אתה מקפת חומה מתשע בן נון? פה הייתה חומה מתשע בן נון? החומה הייתה שם בירושלים העתיקה. וכל היישוב היה בדרומה של ירושלים. זה היה הצד מערבה של ירושלים. אם כן באותו הזמן, כל הכיף היה שם. אז צריך לעשות אותם בתוך עיר העתיקה, נגיד למשל סמוך לכותל, אז אתה יושב, עומד שם בכותל ורואה את רמות. כגון שהייתה בראש ההר, והיית רואה אותה, אז זה הייתה קורה בחמש עשר, כיוון שהיא נראית עמו. אם זה היה אלפיים אמה מפריד ביניהם. אבל לפי מה שבדקנו, זה יש אלפיים אמה ויותר. כי דעת הרמב״ם, אם יש אלפיים אמה, לא מעין נראית. אבל נניח שזה נראית, פירוש נראית, הכוונה שרואים אותה בתוך העיר, הולכים בתוך העיר ורואים את העיר ההיא, השנייה, הכפר, רואים אותו שהוא נמצא בראש ההר. אבל לא ככה מצב. אנשים אומרים שהם עלו לחומת עיר העתיקה, ומתוך משקפת ראו איזה בניינים ברמות. זה נקרא שזה נראית, זה לא נראית ולא שום דבר. בספר רוחאים פלאצ'י כותב, צריך להיות נראית, זה לא עין מזוינת, זה לא משקפת, זה לא שום דבר, זה לא כל אמצעים. וגם נראית מתוך העיר ולא מתוך הגגות שלה, שאם כן, קצת את זה ברכב השוערים, יבנו איזה מגדל גדול, מגדל גבוה בראשו בשמיים, ויראו את כל העולם כולו, אז כולם יקראו חמש עשר, וזה בסוף. אז לכן בשביל זה לא זה, לא זה פרוש נראית, נראית עמו, נראית בתוך הכפר. וזה שאמרתי, זה לא קשור בנראית. זה הסיבה שלא קוראים רק בארבע עשר. מספיק לנו את הדברים האלה, יש לנו הרבה הלכות, נעבוד על דברים אחרים. הירושלמי אומר, אין מברכים לאחרי המגילה, אלא דווקא בציבור. לא תקנו חכמים ברכה האחרונה, אלא בציבור. כי במשנה כתוב ככה, מקום שנהגו לברך על המגילה מברכים, מקום שנהגו שלא לברך לא מברכים. ואומרת הגמרא שם במגילה כ"א, לא שלמו אלא לאחריה, אבל לפניה המצווה לברך, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. כי מחלק לנו אביה, ואומר שמה שכתוב במשנה, מקום שנהגו לברך מברך, מקום שנהגו לברך לא לברך, זה מדובר על ברכה שאחריה, ברכה אחרונה, שהיא האל הרב מצווינו ונוקם בתקמתנו וכו'. אבל הברכות הראשונות זה חובה, אין מקום שכן מקום שלא, אלא כולם צריכים לברך ברכות הראשונות. שלוש ברכות הראשונות שהן, אשר קדשנו עם בקרב מגילה, אחר כך שעשה ניסים, אחר כך שיחיינו. אלה הברכות. ואומרים אותם בין ביחיד בין בציבור, ככה מסקנה של רוב הפוסקים. יש חולקים, אומרים שאין הברכות האלה נאמרים רק בציבור ולא ביחיד, הלכה היא שאומרים אותם בין ביחיד בין בציבור את הברכות הראשונות, כיוון שיהיה ברכות המצווה, כמו שאדם מברך ברכות ההלל, כשבזמנים שצריכים לגמור את ההלל, ביחיד מתפלל בבית, אתה מרגיש טוב, מתפלל בבית, אז מה הדין? מברך גם כן על ההלל, אתה יודע גם, כל ברכות, כל מצוות שברך עליו עובר לעשייתם, אז לכן זה ברכת המצוות. זה חלק מהחכמים בין יחיד לציבור. בברכה האחרונה כן יש חילוק בדבר, פועיל בכולה שלויה בתורת מנהג, כולה שלויה בעניין של מנהג, יש מקומות שנהגו, יש מקומות שלא נהגו לברך אותה. לכן אמרו חכמים, שלא תקינוך אלא דווקא בציבור. כשיש ציבור, יש שם פרסומי ניסה, כשיש עשרה הדבר מתפרסם, יש פרסומי ניסה. לכן מצווה מן המובחר, כפי שנפסק בגמרא, במגילה ה' וגם בשולחן ערוך, שמצווה מן המובחר, לקרוא את המגילה בין ב-14 ובין ב-15, כל מקום כמקומו, יקראו אותה בעשרה, יחזרו אחר עשירי. בדיעבד, אם לא מוצאים עשירי, יקראו אותה אפילו ביחיד. למה דווקא צריך להיות עשרה? בפני פרסומי ניסה. אין פרסום של נס פחות מעשרה. כמו שאנחנו יודעים בגמרא בכתובות זבזיים, ויקח בועז 10 אנשים בזקני ישראל. הוא הלך לעשות את החופה שלו עם רוץ המואביה. למה אני צריך לקחת 10 אנשים? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, כדי לפרסם את ההלכה שהתחדשה באותו הזמן, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כדי שהוא לוקח את רוץ המואביה. בתורה מואביה ועמוני ומואבי בקלשים. אז כדי לפרסם את ההלכה, שזו הלכת ההלכה משה בסיני, כפי שכתוב בירושלמי מיבמות, שזו הייתה לך משה בסיני, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, והיה צריך לפרסם את הדבר הזה, שלא יראו אחריו. הוא היה ראש הסנהדרין, השופט של ישראל. אבצן זה בועז, בשופטים כתוב אבצן. למה רבותינו המלצה צדיק א', אבצן זה בועז. כי הוא רוצה לקיים את המצווה הזאת כהלכתה, ורצה שאנשים לא יראו אחריו, ואז הוא עובר על התורה, ויבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אז הלך לפרסם עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אם כן, הוא היה צריך לקחת 10 אנשים כדי שדבר שיתפרסם. שכבר שאין דבר שיתפרסם בפחות מ10. אם כן, זה דברי הגמרא בכתובות. כתוב דבר גם כן, אני אומר, זה פרסומי ניסה. אם יש 10, יש פרסומי ניסה. לכן בשביל זה, כשיש 10 מישראל מברכים, ברכה אחרונה, הער עליו את רבינו. אין 10, כגון עולם שקורא לבני ביתו להוציא אותם מדי חובתם, ואין שם 10, לכן בשביל זה לא מברך ברכה אחרונה. אלא מיד אחרי שמסיים את המגילה, דבר שלנו כל זרעו, אומר שהמאמור המן, ברוך מרדכי, כמו שכתוב בירושלמי, ומנובע בתוספות מגילה זין, שאומרים ארור המן, ברוך מרדכי, רזרש מלכה אסתר, ארורים כל הרשעים שרי השם, ברוכים כל ישראל. כלומר, ארורים כל הרשעים שרי השם, בנשימה אחת. ומה ארורים כל הרשעים? יש הרבה רשעים, אתה מקלל אותם בשביל מה? אולי חזרו בתשובה שלמה, למה צריך לקלל אותם? הרשעים שרי השם, אנחנו מדברים על צב שהם שרי השם, אני מסעניך השם נסנע. אז זה בורחים כל ישראל וגם כל חרבונה, וגם חרבונה זה כולה טוב. יש אומרים חרבונה, אליהו הנביא נזמן לחרבונה, אז למה מברכים אותו? אם אליהו הנביא נזמן לחרבונה, זה חבר הכנסת אליהו, מה אכפתו חרבונה? אלא למה נזמן לחרבונה, למה לנסר אחר? כראה שחרבונה זה היה טוב, היה לו איזה דבר טוב. לכן בשביל זה נזמן לחרבונה. ולכן גם חרבונה זה כולה טוב. ויש אומרים הגם שלו. הוא אומר, גם אם היה אשר עשה המן, הגם שלא זכו לתו, הוא בעצמו לא זכו לתו. באמת, יעקב בן דבנה אומר, בגמרא כתוב, חרבונה עצמו היה גם כמו בעצה ההיא של המן הרשע. גם הוא היה רשע. אלא שבגד בו ברגע האחרון. ולא יודע לגמרא להגיד לעשות את חרבונה מסכן רשע, שהוא היה בעצה אחת עם המן, אלא שברגע האחרון התחרט. מי אמר להם בגמרא? יגיד, חרבונה אחת, היה לפעמים, יש צדיק אחד בסדום. לא קורה לפעמים שיש צדיק אחד? יש מחסידי אומות העולם. זאת אומרת שחסידי אומות העולם. משיב, מגיד מזרנה, לפי דרכו על פי משל. אומר, פעם אחת היה איזה עני אחד היה הולך בדרך. כל חסכונותיו היו מנחים בכיסו. כמה מאות זהובים. שמסכן סבל אותם במשך כל החיים שלו. ובסבל רכת הוא שונא את סגי נהור, אז לקח לו איזה נער אחד שיקח אותו למקום פלוני ויתן לו שכרו. וזה הלך, היה הולך אותו, מוביל אותו, תעייפו באמצע הדרך, תשבו לאכול. זה הרגיש שיש לו מטבעות של זהובים בכיסו של האיש הזה, אמר לו, תראה, חם, חם מאוד עכשיו, תוציא את זה מעין מערכת, תשים אותו, ואחרי שנגמור לאכול, תלבש אותו. בסדר, הוא מסכן, לא ידע מה שרוצה, מה זומם זה הרשע. וזה אחרי שפשט מסכנים צמאים, זה בא שהוציא את ידו בחיקו והוציא את כל הזבובים, ספר אותם, שם אותם בכיסו. זה לא עברה דקה אחת, תכף רגיש למזלו, תכף רגיש, תכף לקח צמאים, קצת לבוא, אין שם כלום, רק פרוטה. תחיל לתפוס אחרי גדולה ומרה. באו, תאספו אנשים, וכל צעקותיו, באו אנשים, לראות מה יש, מה קרה. אמר, כל החסכונות, כל מה שטרחתי. זה כבר הקיפו אותו אנשים, רוצה לברוח, כמובן קודם כל לפה לחשד עליו, שהוא גנב את זה. אז בואו, הוא פחד, עכשיו יחפשו אותו, ימצאו אותו, הוא כגנב נמצא במחתרת, יהרגו אותו. אז עצמו, כן, איפה נפל, איפה נפל, לא עושה לו, פתאום הוא משיט לו את האבקים עם הזהובים, כך, הנה, הנה, 492 זהובים שלך. היא תפס אותו, משיט להרביץ בו. ומה, אני מחזיר לך, וצאתי לך את האבקים, עוד אתה מכה אותי, ואומר לי, נבוא, בוא אתה יודע, זה 492. אלה, ישבת וספסת אותם, כדי שאתה גמרת אותם. ושם הוא שם, איפה אתה יודע, ככה מזוהים. ולמשל, בא זכר בנה ואומר, גם מן העץ אשר עשה המן במזכה גבוה 50 אמה, לא יודע 50, אולי 45, אולי 45, מי אמר שזה 50? אלא הוא היה עד בעצחת, הוא היה עדו כאילו עשו תכנינו את זה, שאין גבוה 50 אמה. לכן, אמרת לו עליו. ובכן, נחזור לעניין, כפי שאמרנו, אין מברכים ברכה אחרונה, אלא דווקא בציבור. אבל, אומר הגאון בעל משחד רבתם, שאם יש 10 נשים אומר הגאון בעל משחד רבתם שאם יש 10 נשים גם כזה וכך לא פלוס ומניסה הועיד והנשים חייבות במקרה מגדלה כמו הגברים כיוון שאף אלה היו באותו הנס הגזרה הייתה גם על נשים להשמיד, להרוג, להביא את כל היהודים מנער על זקן טף ונשים ביום אחד אז גם הנשים היו בכלל הגזרה וכי דברי הראשוני שדושה בלבי היה מאסף את כל אנשי ביתו, נשים, כדי לקרוא להם אף פעם את המגילה, מה היא טענה? משום שאף אם היו בספק סכנה של להשמיד להרוג ולאבד. מה זה בספק? גם הגברים היו בספק. מה הפרש בספק בין אנשים ובין נשים? מה זה מילת בספק? אומר הגאון בעל חקרנים כך, הלא כתוב במדרש שהמן שקל לאחשוורוש 10,000 כיכר כסף. מה החשבון הזה 10,000 כיכר כסף? אומרים בתוספות, מסכת מגילת ט"ז, על פי דברי המדרש, שזה היה מספר השקלים שהיו שוקלים עם ישראל כולו. 60 רבוע ישראל היו שוקלים את מחצית השקל, כמו שכתוב. זה יתנו כל עלי הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. החשבון של 600,000 מישראל, שאז יוצאי מצרים, אז היו נותנים את הסכום הזה, 10,000 כיכר כסף. ועושה שם את החשבון לתוספות. אז הוא אומר, טוב, אבל זה טוב בשביל הגברים. כשיסעו ישראל במצרים כמה היו, הגברים לבד מטף היו 600,000 רגלי. אבל הנשים לא היו שם. אז הוא איש הזה, המן, גלם את דעתו של אחשוורוש. הוא צריך לשלם גם בשביל הנשים. מה, הנשים בחינם? ככה מכשיש, ככה כל הנשים? צריך לשלם גם כן בשביל הנשים. הוא לא שלם בשביל הנשים. אז הוא יודע שהוא רומא את אחשוורוש. והיה פוחד, תפוס אותו אחר כך בכלכלתו. אבל מה אתה? כששילמת לי בשביל הגברים, מאיפה הנשים? בחינם ככה מכשיש? אז לכן הוא אמר, אם ירגיש המלך, אני אמחוק את הנשים מהגזרה. הנשים שלנו מסכנים ככה, ספק אם יהיו בכלל הגזרה או לא יהיו. לכן הוא אומר, גם אנשים בספק להשמיד להרוג, לא היו בוודאי, ينرجش وينرجش حشرات وكركلاته. راكوفا نمزنا هواين شجام بشيم حيوانات متفازون. ذيك كتير بسفر محل من مسعود الفاسي زي قبل الدين شل تونسيا لفني 250 سنة لفرسام شايا من أمال بنسيم. وهو كتير شف لخيم أسد نشيم مستلفوت تانية لزي لجبه لومار بلخاء أحرنا شل בלכה לאחריה, אל הרב מצלבנו ונקרים את תקמתנו, כל שיש עשר נשים. לכן, פה למשל, שמעתי שפה מתאספות הנשים בשעה 8, כל הנשים של השכונה, הבעלים שלהן מסערים בבית, שומרים על הילדים, והן באות לפה ושומעות את המגדל מפי חזן, שהוא בקיא במהלכה, בקיא בטעמים, והוא קורא אותם ומוציא אותם לחובתם. אז יברכו גם בלכה האחרונה, ואם יש עשר נשים ומעלה. אבל אדם שקורא בביתו, לא יברך ברכה האחרונה, כמו כבר שהזכרנו, בספר אורה ושמחה, ספר מיוחד להלכות פורים, לפני 100 שנה, 150 שנה, אז כותב גם כן, שמנהג ירושלים, שאין מברכים ברכה האחרונה על המגילה בפחות מעשרה. וכך כותב גם כן לגאון בעל שדה חמד, כך כותב בספר ספרי דוד ובן דוד עמר, תלמידו של רבחיים בן עטר. ועוד כמה פוסקים שכותבים ככה מפורש על מנהגי ירושלים, כך כותב גם בספר פקודת של עזר, כך פוסק בספר משנה ברורה, למעשה זה מה שהזכרנו. יחיד לא מברך, יחיד זאת אומרת שאין מניין, לא מברכים ברכה האחרונה, כשיש ציבור, עשרה ומעלה, אז מברכים ברכה האחרונה. בין שהעשרה הם גברים, בין שעשר נשים. כך כותב גם כן בספר הפעלים בחלק ב', שגם נשים בעניין הזה, כיוון שחייבות, אז מצטרפות. צריך לומר על הניסים המוקפים ביום 15 והפרזים ב-14, לומר על הניסים. ולא יבוא על הניסים בשני הימים, אלא רק כל אחד לפי היום שלו. לכן בני המוקפים, אנחנו קוראים ביום 15, אז גם כן על הניסים ביום 15. ב-14 לא צריך לומר על הניסים. ואם לא אמר, טעה ולא אמר על הניסים בעמידה, אז כל שלא חתם ברוך אתה השם, שלטו שלך מוכנה להודות, עדיין יכול לתקן את זה. אבל אמר ברוך אתה השם, אמר שם שמיים, ממשיך עד סוף התפילה, ולפני שיגיד עושה שלום ברומיו, יאמר שמה, מודים אנחנו לך, על הניסים ועל הפורקן, על הגיבורות ועל התשעות, ביום מלכה ואסתר, וחותם, ועשית עמהם ניסים ונפלאות, ודרך שמך גדול שלה. דרך אגב, מה שכתוב בסדורים, ועשית עמהם נס ופלא, יש כמה סדורים, לא כתוב ניסים, אלא כתוב נס ופלא. זה לא נכון, צריך לומר ניסים ונפלאות. כי הרבה ניסים, הרבה נפלאות, התרחשו מתחילת המגילה ועד סופה, מי שקורא במדרשים ורואה כמעט בכל פסוק ופסוק. אמנם לא כתוב הדבר במפורש, אבל כמו שכתוב, אסתר בן התורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, הכל היה באסתר פנים, אבל היו שם ניסים ונפלאות. בכל מי שקורא במדרשים, הוא רואה את כל הדברים האלה, כל התשעות שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כל הניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. כבר הזכרתי כמה פעמים על אסתר המלכה, כתוב, כשהגיע לבית הצלמים, היה לו חשברוש הרשע, הכניסה שלו, הכניסה הראשית שלו, שלו על יד הארמון, היה לו בית שכולו מלא צלמים. אז שכינה לא יכולה להיכנס מקום שיש שם צלמים, עבודה זרה, צריך לומר לו, אז לכן הסתלקה ממנה רוח הקודש. היא חשבה שזה בשביל שהיא חס ושלום הולכת לעשות מעשה לא טוב, ללכת אצל אחשוורוש, ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום, ואולי יצבע אותה לדבר עבירה. לכן אמר לבראש העולם, שומע את אדם אונס כרצון, שוגג כמזין, אלי אלי, למה עזבת אני? אלא לבקש רחמים, שתחזור לשכינה, שתלווה אותה השכינה. או אולי שומע אמר שקראתי כלב, שנאמר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. יחידתי זו הנשמה, היא יחידה בגופו של האדם, בגלל שמה נשאר יחידה. מיד כלב יחידתי, אולי בשביל שקראתיו כלב, חזרה וקראתו אריה, שנאמר, ושעני מפי אריה, ומקנה רבים על איתני. זה המזמור, כ"ב, שקודו של איילת השחר, לפי קבלת אבותינו, זו אסתר המלכה, שנקרא שמה איילת השחר, כמו שכתוב ביומה כ"ט, למה נמשל אסתר המלכה לאיילת השחר, מה השחר הזה סוף לכל הלילה, אף אסתר סוף לכל הניסים. אז כאן לא מובן לכאורה. ואולי בשביל שקראתיו כלא, בשביל זה אתה מעניש אותי שסלקת ממני את השכינה? לא סבל, כל כך אחשוורוש איש חשוב, לא לקרוא אותו כלא? ודאי כלא, כלא בן כלא, מה הוא אחשוורוש? צורר ישראל היה, הוא בעצמו היה שונא ישראל. כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, משל של תל וחריץ, מה זה תל וחריץ? سمع الجمراء أمرت مش أي سجمراء هلو تميل كشكري أسيم زي فحر بخير أزميله سن عربون هكونينه سن عربون شو رجيت حريص ذكام مينة اللي وياسر بيدك الطبعتور ويتنين همان هنا سن عربون ولما تخاش أحش في رسولي سيبا يتمي همان ويا زي الجمراء مشار شتير بحريت مزي تير بحريت هيا إيش حان شتلو إزي قلنا متبحت لأفلي إيش ما شو شنين براحين عتي بري كل مش عبر شما كمو قرادين داعك شو بيمتع قناه زود هيا تيل حرموت كخا قبوة كل بقى بشي إيش زيو تيلا شكوت التسدي تولي كنسي لعبو قوت لكتوف تقش لعلو تولي ريدي تعالو شماي مرزو بك عوض مسكين إزي صار يشتو مها تيرزي إمي كهوتو يسيرتو يذي يزي فعليم يسيرتو أخوتا تكف عليات عصيرو كناس ما تعمل زرك الزباليش الخاب أحوط وشو تربيه يسيرتو باي عصي زعمته هيا أحد كرام لشام هيا قد كنت تبو قلنا يفا مئون أبري شما عيبك كخا عزيز عيبك عموخ كمو بور أحد وكل بعض شو تسير لأشكول قام كسوبة يوسي خريدة تلبور وقف عنا بزير عنا بزير كل بار عدو بيرويت يا إيش لو صار كل بعض شي عمي برؤية تتين الزي من أخ ميتين هي تخل كلوتة تتين الزي بدمي مروبين هي تخل هياها عقوب من مشور ولا خسيني بكعة سير الشفح يشعب وهي تبتبتين من السنوات عدو وزي كشي عبر على يد البور بعد التين عبر يد البور يد حريت رأيت حريت الزي خلفي شيء يعني يلين بتوخ الجناش اللي زي حريت كذا أي تبي هالشيء بتكون بيوم اللي زي دقو بعام زي تزي بقى على حريت بقى سبع على تل أدوني تم كل يتتيش الخا أما أنا ما تكعته بحنام أنا شكل خت يدام شلخا كبر كيف هذا وزي قام كان هردين بين حشوراش وبين همان حشوراش هي عريشة إسرائيل ودعت بشم عم حخام بنون بشم حكمين حكمين ويا يا مهم يا بحب مهم شو بعم حاجة عسوي زي ما فيها يسلكوته ما كسيه ولا شو بمكمه أنا يا يجيبه أنا بتحبدين عسوي أقول سبع إيدو مية عسوي مية ريح يا حمار كتير في إيش عسوي تسرد أنا خير يا سوني بس من بعدين هم كم واحد تلع تلع تكاسة معمته هم أنا يا كم واحد حريص بعينهم شو لو هم بعدين كانوا هذا بعدين يجيبه أنا الأخير إذا لقوه تنسى أمانه تنكولي تسأل مية حسنة أمانه الكسف نتون لا إخوة الله شو تكتب مبروك عليك تكهو تنسبتين مهين أمانه زي أيها مكلا حشورات لا يا كوكا صديق أزمانك هذا استير أمانه ولا بشي شي كراتيب كيلي زي ما كشي بهنو استحاب تكراتو هاي أمان فانا قطفنا كدش بخون تكراتو كيلي إلا بيروش كخا أدام أسيروا ليوت كفويتو باسي لكدش بخون כמו שעשו את כפי טובה לחברו הכל הכופל בטובתו של חברו ספור לכל טובתו של מקום שנאמר שלא ידעת יוסף לא ידעתי את השם וכן זהו בן אדם צריך תמיד להכיר טובה וכמו שצריך להכיר טובה זה להכיר טובה בדיוק לפי מידתה של הטובה כמה שהטובה יותר גדולה להיות עם התודה שלו צריכה להיות להביע אותה בצורה כל כך טובה כמו הטובה שהייתה כל כך גדולה יש לעבודתנו הרבים בדיוק אנשים להפך כמה שהטובה יותר גדולה עם כופייה טובה יותר גרועים אומרים שהיה הרב גדול אחד ברוסיה לבעליהו חיים מייזל היה תמיד אוהב לעזור לבריון ואחרי שגובים אותו באים מרודות לו למשל על הטובה שעשה להם לא, לא עשיתי כלום זה במקרה היה כך, במקרה היה כך לא עשיתי שום דבר בא הרבנית, זאת אומרת לו למה אתה יש לך טבע כזה? באמת כמה טרחת, אני יודע עד כמה בזה שלא יהיה לך שעשית את הטובה מאיש הזה ואחר כך, לא, עשיתי כך, עשיתי כך מה אתה מועט וכך את הטובה שאתה עושה לבני אדם אבל הגברתי הנכבדה, תשמעי דרך בני אדם בעברתנו הרבים להשיב רעה תחת טובה וכמה שהטובה תהיה יותר רעה עושים הרעה יותר גדולה אז לכן אני ממעט את הטובה בשביל כשמחר כשיגמרו לי רעה, יגמרו רעה קטנה, לא רעה גדולה כך לצערנו יש כאלה אבל האמת היא מה צריך להיות צריך אדם להחזיק טובה כפי גדולת הטובה כעשה גם כדה שוב טובה תחת טובה זה בני אדם מרוגנים והנה כזה שוכל שתבח שמה עושה לנו טובה ואנחנו ממעטים חיילה וחס בנס אז זה לא שווה כלום צריך להחזיק לטובה כמידת הטובה אם אדם הוא מצוד מכלב בא הכלב ושוך אותו ושתה לו בעתיו ונצא ממנו לא זה דבר גדול מה הוא כלב? כלום מה הוא כלב? אבל בא אריה לטרוף אותו וידע להתגבר עליו זה נס גדול, זה נס עצום אז בואו לזאת אסתר המלכה, ושעיינו, מה אמר, להציל המחיר הנפשי מהכלב יחידתי. מה את חושבת אותו כלב? בבקשה, תתגרי בו, אני לא מתערב. תקריב, זה כלב, תני לו בקה בשביל מהם, תנו לחי אותם. אבל זה חשורש ומחשבו, זה נבל, שולש מסוף ערב עד סופו, זה לא סתם כלב. לכן אמרה אותו, כנראה שאני טעיתי, שאני מעטתי בטובתך. לכן הושעיני בפי אריה, באמת זה דבר, הוא לא כלב, הוא אריה. הושעיני בפי אריה, הם כנראה רואים על איתן. כי זאת אומרת, כשאתה פה צריך להחזיק טובה, צריך אמר כתובה וכתשאלו. אז לכן, בעל הניסים אנחנו אומרים, ועשית עליהם ניסים ונפלאות ולדיר שמך גדול סלע. אם אני אמשיך דברי המדרש, אולי אמרתי אותו, אבל תחזור עוד פעם בזה. במדרש כתוב, כשהגיע אחר כך אסתר, ואלוהים שמה נפשה בכפה, היא עצמה אמרה לו מרדכי, ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. וכל איש ואישה אשר יבוא למלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. לא מאסר עולם, לא 10 שנים עבודת פרך, אין. אחת דתו להמית. ככה יחד קורא עבור. מי יודעת, יודע צדיק נפש בהמתו, יודעת את החשבונות של זה, כמה קשוח, כמה אכזר. מה היה אכפת לו להרוג את משתי ביום אחד? על מה? על שלא באה, לא באה לפני השרים, זה סך הכל, זה לא כל העוון שלה. טוב, יצא מהעונש, ישים אותה מחבוש, ישים אותה עשרה, זה דבר. לא, חסר אותה, להרוג אותה, נגמר. כן, זה איש הזה קשוח, אכזר אפילו על בני ביתו. ולכן באמת היא פחדה מאוד, לכן אמרה כאשר עבדתי, עבדתי. אם אני אמות, אז כפרה על ישראל. זה מה שהיא חשבה בעצמה. והנה כשהגיעה, ראתה שהדברים נכונים כמו שהיא חשבה. כשהגיעה שמה, מרים עיניה אחשוורוש וראה אותה. אני לא הזמנתי אותה, באיזה רשות זאת נכנסת? חשב להרוג אותה. עיניו היו נורים, זיקי אש. בשני מלאכי חברה עומדים על ידו, חמושים מכף רגל ועד ראש, וחרבותיהם שנופלות מידיהם, התקרבו, צעדו לקראתה כדי לקחת אותה, להוציא אותה להורג. כשראתה כבר את המחזה הזה, הלכה להתעלף. שלושה ימים היא בתענית, והיא באה בתענית שלה והפנים שלה חברים כמו סיב. לכן זה לא היה פלא כשהוא רצה להרוג אותה. מי האישה הזאת שמעיזה לבוא להיכנס ככה בדי רשות? והנה הקדוש ברוך הוא זימן לה שלושה מלאכים, שלושה מלאכי השרת. מלאך אחד שיחזיק בזרועותיה, שלא תפול, שלא תתמוטט. מלאך שני שפך עליה חן וחסד יופי כזה שלא נברא בעולם. שתסתכל מה טוב אחשוורוש, על זאת אני כועס? איך כפרה עליה? איפה יש יופי כזה בעולם? אין יופי כזה בעולם. כי תקף למייד, שמי דעתו. אז בא להושיט את השרביט, אבל השרביט דעקה הוא קטן, וכי השרביט תופס, שהשרביט מפה עכשיו, כמה ייקח? אז גמרא אומרת, בא מלאך ושרבב לו את השרביט שלו. עד שהגיע לאסתר, 214 אמה שרביט, 214 אמה זהו כמה, זה ככה המסורת באדם. אז זה שהביא אותו עד שהגיע אליה, ותקרא באסתר, ותגע ראש השרביט, שלושה מלאכים. אחד שזקף את קומתה, השני ששפך עליה חן בחסד ויופי, והשלישי שיריך את השרביט. זה בפסוק, איפה נזכר? ככה בקיצור נמרץ, והמלך יושב לעצר, ויהי קראות המלך את אסתר המכה, נשאה חן בעיניו, ויש את המלך לאסתר, שמית, כל זה לא כתוב במדרש. אבל קבלה מזה רבותינו. ושאמרתי, כל הניסים האלה היו באסתר פנים. אסתר מן התורה מיניים, ואנוכי אסתר אסיר פניים. כולם באסתר פנים. אז לכן לא נכתבו בפירוש, אבל זה מסורת בזה חכמי ישראל שככה היה מעשה. אז כמה ניסים נפלאות עד שהספיקה בסוף להתאושש ולבוא לדבר יחד עם המלך. עד שאמרה לו יבוא המלך ואמר מחר אלו משה אשר עשה להם. למה דחתה את זה למחר? אם כבר באה ואם הוא רוצה לעשות משה, תגיד לו בשביל באותה המשה של אותו היום, תגיד לו איש צהל ואויב, אמן הרע הזה, כל מה שאמרה מחר תגיד היום. היא לא ראתה שום מפנה, שום אות לטובה. אצל דוד המלך אמר, עשה עמי אות לטובה ולא שלא מבושו. כשיש איזה אות, יש איזה פתחון פה, רואים איזה מצב שיש איזה ניסים. טוב, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, כשמתחיל כבר, כמו שכתוב, ואתה חדלת אורות עבדך את גבולך את ידך החזקה, אשר מי אלה אשר עשה כמעשה גבולותיך, עד לעיני זה הרי. כשמתחיל הקדוש ברוך הוא לעשות אות לטובה, ממשיך הרע. אבל היא לא ראתה שום דבר, שום לפני לא ראתה. ולכן אמרה, לא זו השעה. הדוחקת השעה, שעה דוחקתו. המתחם מפני שעה, שעה נתחיל את פניו. נראה מה שיהיה מחר. עד מחר הרחם השם. דחתה את זה לעשים 4 שעות. אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, כותב אמרה והיום, זה ראשי תיבות יוזכה ואבקה. יבוא המלך והמן היום, יוזכה ואבקה. היא רוצה שהשכינה תלך יחד איתה, ותהיה על פיה ותדע מה לעשות. לחכה דבריהם במשפט. וכשאתה כבר במשתה, רבותינו שאלו כבר, מה פתאום שהיא מזמינה את המן למשתה? תראה את כוונתה כמה שהייתה כוונתה לטובה. כל זמן שאומנם היו בצום, שלושה ימים עשו צום, אבל בכל זאת היו אומרים, כל כך צריכים לבהל מהגזרה הזאת. אחותנו בבית המלך, יש לנו אסתר המלכה, זאת, אחשוורוש משתגע על היופי שלה, מת עליה. אז זה הצדח לדבר, לדבר את אותו, ואחר כך זה נגמר, תבטל את הגזרה. אז לא היו כל כך קישורים עם התפילות שלהם. הבטחות שלהם היה עדיין רופף, והם אומרים, אחותנו בבית המלך. ראתה את הדבר הזה, אמרה לא, אם צריכים לשאת בתחונם בקדש ברוך הוא. שישובו לקדש ברוך הוא ויתעו, אין לנו עלי להישאל אל העלבים שבשמיים. לפי כך, כשהזמינה את המן, ראיתם את החנפנית הזאת? מזמינה את הסולון שלנו, את האויב שלנו, את המן מזמינה אותו למשתה. לשאת עמור אחד ומח שלו וזכרות, במקום שתן לו דסח חדש ואחר. הנה תן לו, הנה אתם שותה עמור אחד. זאת הבוגדת הזאת, אנחנו קראית שפוחדת על ערה ועל בשרה, אז איך זה מזמינה, רוצה להתחנף להמן. לא, תעזבו אותנו מכל הדברים האלה, את תצחו בדברים, ואדם של התשועה, אני אומר רק לקדוש ברוך הוא. אז באמת, בכו וצעקו כולם לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, שמע אליך זעקו ולבטו, בך בטחו ולבושו. אז בטחו רק כשסילקו כבר את החסד לבטה, וכך התחילה התשועה. בלילה הוא רגוע של את המלך, תקף כשאמר עד מחר, אז בוא נראה הוא, זה שנעשה מלך. ונעשה כל מה שנעשה, כמו שכתוב במדרש, בעל החלום היה מטריד אותו, כל רגע ורגע היה חונן, שבא המן רוצה להרוג אותו, ולוקח ממנו את הכתר מהראשו, ושם אותו על ראשו. וזה צועק, צועק, והחלום שלו צועק בשאלה שלו. באים המשרתים שלו, מעירים אותו, מה יש אדוני המלך, מה יש? הוא אומר, המן, המן, אין פה המן, זה כלום, אחד פה. זה חלום, חלום, טוב, טוב. וישן, והיה חלום שני. עוד פעם, פעם שנייה בא עם גרזל, שמונה את הראש שלו. וצועק, צועק, מגבירים אותו. מה יש דלו מלך? מה את בלר? אני לא פה אומר, מה איזה אמר? עוד פעם ישן. ככה כל היה משעשע אותו. היה עושה אותו, עשה אותו קציצות. אחר כך, בבוקר השקיעים, שהמן כבר בועל לו, כל הלילה ישר עשה תיקון כרת עם מחשבו כדי להכין את העץ הזה של 50 אמה, גבוה 50 אמה. אז עד שעשה אותו, וסטט אותו, וסדר אותו, בא להגיד המלך, בבוקר השקיעים, בא להגיד המלך, תוף מרדכי על העץ אשר הכין לו. אז כששומע המלך, מי בחצר? המן בא, אמר, כל החלומות שלי אמת, עם מחשבו, ופתח יעני. תראה, מהבוקר השקיעים לא יכול לעקור עוד חצי שעה שיבוא, כמו בני אדם, מה זה בא בבוקר השקיעים, מה זה? יראו לך, שם יש עושה צבילה בנית החמה, מה עוד? אז לכן כעס המלך באותה שעה. אז אמר לו מה לעשות באיש שמחפץ בקרוב, הוא יצא בדברים כמו שכתוב. בסופו של דבר, אחרי שראתה כבר אסתר המלכה את המפנה הזה, ראתה המפנה. אותו היום משה מרדכי על הסוס, ולוקח אותו זה המן הזה, הטיפש הזה, מסחב אותו כל הזמן, וצועק ככה יעשה לאיש שמחפץ בקרוב. כתוב במדרש, אמר לו למלך, אדוני המלך, תחיל להתחנן לפניו, זה האיש הזה שונא שלי, אני אלך עשה לו דבר כזה, ככה יעשה לאיש, מה שאתה רוצה אני מוכן לתת לו, מוכן אני אתן לו את כל הנכסים שלי, את כל, תעשיר אותו, אבל לא תעשה לו דבר כבוד כזה שאני אסביב אותו בכל העיר לצעוק ככה. אומר לו, גם זה תעשה, כנראה זה, גם זה תתן לו. אומר לו, כל המכס שכל השנה אני אתן לו, אומר לו, גם זה תתן לו. מה שהוא מבקש, אומר לו, אומר, אדוני המלך, לא אחלה שיהרג ולא יעשה דבר כזה. אומר לו, תהרג, אתה רוצה להרג, תלך תהרג. שואלים באמת, למה לא הרג לעצמו? והאדם הזה כל כך טיפש, כל כך היה איש כזה במקומו, הוא יודע, מרדכי זה שונא, והוא בא להרוג אותו. ופתאום ילך יעשה לו, ככה יעשה לו, יש לו מחפש בקרוב. למה לא עשה? ייקח אקדח אחד, עשה תחתך סקח, אני אקבור מזה. אלא כתוב, כל שר שהיה הורג את עצמו, אז הם מבטלים את הגזרה. הם מבטלים את זה. והוא לא רוצה לבטל את הגזרה מעל ישראל. אבל כדאי לו שיתבזה, שילך עד הזה, לגבוש מיד סחבות, ולא יתבטל את הגזרה מעל ישראל. לכן, סבל את כל הדברים האלה. אבל אחר כך בסוף השסבח שבו, אלה חוב וחנון, קנה ונוקם לעמו ישראל. מה היה בסוף? כשהוא הולך וצועק, כתוב שעבר ברחוב שאיפה שהוא גר. بتاعهم وخبناء ويسوي لك زوج راحة شو بيتح زيش الخير على السوق زي أبش اللي هم زي همان وزيش تعيك أنا مسكين القش لوك واني حار هي تعيك وكل ما هو لم كل كل ما سيك تعوك أخي عشان يوسف الأخ القش لوني أنا بحوح أزداش لو يبعي ميزة كلش الميزة אז איך לא להכיר אותו? אז חשבו שזה שצועק בית עזר מרדכי. אשתו בתום המרשעת, חסתה לבזות, כמו זה יכול להיות מרדכי, אז היא לקחה את הגרף של רעי, את הנופת, שם של הבת, פיפי של הבת שלה, ושפכה על אבא שלה. זה כל הבגידים שלו, נעשו ריח רע, מרוס, אז היא מצלמת, מי זה שעשה לו דבר כזה? לא צריך לעשות בטוח שזה, אבא שלה, אתה תוקיע, אתה אומר, זקן שלו, אז תקף ביד הפילה את עצמם בלמיים, ואתה היא מתה. אז הוא לכן שכתוב, והמן חזר את ביתו, נצחק את ביתו, אבל וחפוי ראש. אז על ביתו שנהרגה, כשעשה ככה זה בדעת ולדעת, וחפוי ראש, הכל מה שהראה לו, הכל הבזיונות שהיה לו. תקף אחרי זה כתוב, והם יבוא חכמיו, אם זה רע יהודים מרזכה שרחצה לפניו, לא תוכל לו, כי נפלת פה לפניו. מה זה אם? טוב, אחר כך יש אם, אחר כך, ואם לא, אז לא. אז הם רצו לסיים בחיתו. ואם לא, להפך הוא יפול לפניך. אבל עדיין הדברים אמרו בשלב לא רצו שהם יסיימו את הסיום להפך. נפל הפה שלהם, נפל פה לפניו, עדיין הדברים אמרו, ועדיין להביא את עמם במשך עשר. זה גם כזה נס, גם זה בהשגחה. דבר שני, הוא בא, בגדיו אמרתי שתנפו, תלכלכו, ריח לא טוב. אז הוא רצה להחליף את בגדיו, לעשות אמבטיה, להיכנס אמבטיה, אבל מזל היה שבאו אלה השרים, משכו אותו. המלך אומר, דחוף, דחוף, תלו, תלו. טוב, רק החליף, אין לה חליף, תלו, מה היה? אנחנו סחבו אותו. אחרי, כשבא אצל המלך עם ריח הלא טוב, המלך כל כך נמאס לו ממנו, אבל לא יפה, בזיון, מה יגיד לו? ישב ככה, והמלך ככה מתרחק ממנו, לא יודעת את פשוט האב שלו. אחר, בשביל שכעס, אמר לו, איש שר ואויב, אמר לו, הרע הזה, והמלך קם בחמתו ומשתה היין אל גינת הביתן. למה יש שם להוא המסכן, יש שם ראש השבים, כל הרחים שלו. כדי להעביר את הריח רע, מה יעשה מבנדורה את זה? זה כל זה כדי להשפיל אותו, לבזות אותו, כדי שיהיה מאוס בעיניו. אם לא, איפה היה? היה ברור מה עליו. ברגע אחת אמרתי, תלוכו עליו, איך יהיה דבר כזה? ולכן בשמיים עוד רצו להרגיס אותו. ולכן זה כתוב, זה גם זה היה נס. עודם דברים אמרו, להבין ולהביא את המן. כל הניסים האלה, כל מה שהיה, רצו, הכל עצוף. ואחר כך לבסוף, עד שהוא אומר לה, מה במשאי, מה שאלתך, מה בקשתך בשעת? עד שאמרה, לא, איש שר ואויב, אמר לה רע על זה. מי הוא זה, ואיזה הוא? הוא שר ואויב, אמר לה רע על זה. מה זה, הוא שכח? לפני 3 ימים שכח כל את הגזרה, 13 בניסן. בזה היה יום 16 בניסן. אז מה, 3 ימים כבר הספיק לשכוח? הוא עושה עצמו שלוטה, עושה תמים, זכן בשנה. הוא, מי זה הוא? מי זה הוא? אתה לא יודע שאתה מחלת אותם לעבדים? מסבירים כך. האמת זה דבר שקשה לעכל את זה. איך מלך, סוף סוף מלך, איך כל כך יחליף את דעתו בין לילה הים, בין לילה עבד? מסבירים כך. המלכים הקדמונים, כאן לחקור מי יושב אחריהם, מי יורש את כסאם. מי יהיה אחר כך מלך אחריהם? והוא אחשוורוש גם כן, היה הולך, שואל בחזים הכוכבים, מאז הסתגלינים, בקיאים בדבר הזה, זה המקצוע המיוחד שלהם. ואמרו לו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו רואים לפי הכוכבים, יהודי יושב על הכיסא שלך. הוא ימלוך תחתיך. יהודים נחשתי, מה לי עם היהודים? איך יבוא יהודי? לכן כל הזמן היה לו חשד, כנראה שהיהודים האלה פעם אחת, יום מהימים, יעשו איזה מהפכה. יהרגו אותו, יחסלו אותו, יוציאו אותו להורג וישבו במקומו. לכן היה סולק ישראל. זו הייתה התחלת השנאה שלו. ולכן התלבשה בשנאה כזאת לעם ישראל. כשבא המן, אז מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אבל מה, שיחסל אותם, נגמר, אז פטר מהם אחת ותמיד. אז הוא דואג על הכיסא שלו. כל מוחו, כל הגיונותיו, שיהיה לכיסא שלו. כשבא אחר כך, והוא קודם לא ידע מי זאת אסתר. אין אסתר מגזת מולדתה ואת עמה קשה טובה עליה מרדכי. אז היא לא מספרת מי. מי את? אומרת לו, אני אסופית. ברחוב מצאו אותי, לא יודע מי. אסופית, זו אסופית, היא אמרה ככה בשביל שיבזה אותה. אסופית שיקח אישה אסופית. מלך כזה ייקח אסופית? אז היא גרש אותה. היא רצתה להתפטר ממנו, היא לא רצתה לחיות אחד איתו. אבל מעט השם הייתה לו, זהו, קדוש ברוך הוא המציא לה חן וחסד לפני אחשוורוש, שעל הדת ישועה של ישראל. מה אדם בלי, אדם בשר ודם? אני חומר לו, הוא יודע מה שיש עתידות. אבל היא נשארה מסכנה איתו, כשהוא ראה אחד איתו. כשבאה מאותה שעה, כבר אמר לרשע למרדכי שתספר לכל האמת, אבל כי נמכרנו אני ועמי להשמיד הרב והבן. מי עמך? מי את? אמרו לו, אני מזרעו של שאול המלך. אני בת ביתו של שאול המלך. בן קיש, קיש, זה היה אביו של שאול. אני מזרעו של שאול המלך, ואני שייך את העם היהודי. ואתה גזעת להשמיד לדבר כל היהודים. מה, את יהודיה? עכשיו אני מבין. רדריאביש, בנה של אסתר, מאחשוורוש, הוא מלך תחתיו. הוא ידע מי הוא יהודי. לא הממשלה הזאת שלא יודעים מי הוא יהודי. הוא ידע מי שיוצא מהטהור טהור, מי שיוצא מהטמא טמא. אם כן בן, דריאביש, בנה של אסתר, הוא יהודי. אז בסדר גמור. אז היא נותנת אותי עוד בן גפיר, עוד נסיך. בשביל מה אני צריך לדוף את היהודים האלה המסכנים? על מה? שנתנו לי אישה יפה מלכה כזאת? בשביל מה אני צריך לדוף אותם? לכן יחליף את דעתו. אמר, אני טעיתי בפה שהייתי שונא אותם. על החמאס וחפה. זה ההפך. זאת, הם נתנו לי את המלכה הזאת, מגיע לה. וזה שירש אותי זה לא מהפכה ולא שום דבר. במי הוא ירש אותי? זה דבר יפה מאוד. אתם עצמי בשר ובשרי. לכן הפך את כל הקעש שלו, את כל זה, אני על המד. ונזכר גם כן שהוא שהיה איתו במעל, כמו שאומרים, ממוכן, זה המן. אבל הוא שבקש מהחשוורוש, זה המית את ושתי. בפני שידע על המלך, ביום הממוכן, לפני המלך והשרים, לא על המלך, אם זה על ידי ושתי המלכה, כי הכל השרים, הכל העמים, וכך היה, עושים אותה מסכנה להורג. אז זה כשאמר, תראה איזה המן הרשע הזה, נזכר מה שהיה מקודם. הוא שם עינו בבשתי והרג אותה. עכשיו שם עינו באסתר ורוצה להרג אותה. זה עינו צרה בי שיש לי אישה. הוא בכלל רוצה שהמלך אחשוורוש יהיה רזון כל החיים שלו. ואין מה שלו, מה יש לו אותי, מה עשיתם לו? כשכך כל זה לא מרזף אחריי. לכן גלגל עליו את כל הראשונות. זה שהגמרא אומרת. אבל התקנה בבשתי וקטלה. עכשיו מתקנה בי והרג אותי. צריך מה שהוא רוצה לעשות. יש כתוב, חמת המלך שכחה, כשוך חמת המלך, שם השך, אבל פה שכחה, שתי שכחות למה, אחת על הנקמה שעשה בהמן והרג אותו, אחת נקמה על מה שעשה בבשתי, ואחת נקמה על מה שזמן לעשות לאסתר. זה שאמרנו, כל המגילה הזאת, מההתחלה עד הסוף, כולה פתוחה רצוף אהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכולה חדורה ניסים ונפלאות, גם מה שהיה אחר כך. כשאחר כך, ביום אשר סיבלו אויבי היהודים לשלוט בהם, ולהפוכו אשר שלוטו היהודים הם באויביהם. זה היה ביום 13 לחודש אדר. הרגו 75,000 גויים עמלקים, אלה שהם היהודים שהם מאיימים עליהם, לצורח אותם. אפילו שהמן חוסל, המן כבר נהרג ב-16 בניסן. ועד 13 באדר היו ממשיכים אלה הרשעים לעשות סיסמאות ולעשות כל מיני איומים על עם ישראל. אז עד שהמלך נתן פקודה לכל הערים שלו. כל קציני המשטרה, כולם עמדו לימינם של היהודים האלה. היה בא היהודי אומר לקצין, זה איים עליי. אמר שיהרוג אותי. על המקום זה, אני לא צריך משפט. תקף, תח, 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 על המקום, הרוג אותו, מה עושה לו? ככה חסדו 75,000 מסמיהם של ישראל. ביהודי אחד, דם יהודי אחד לא נשפך. כמו שכתוב שמה, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל אדם הכל העמדים. וכי כתוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, היו פוחדים שמי יחשדו בהם, שמי יגידו שהם עמלקים, היו לובשים בגדים של יהודים, ועושים פאותס, ועושים זקן, ועושים ככה, כדי שיחשבו אותם. לכן ביום פורים, לובשים מסכות, שזה מתחפשים, לא מה,